שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
פעמיים כי טוב, אתה אומר בדרך כלל, לא?
הפעם אתה תגיד.
יאללה, אז פעמיים כי טוב. האם שמעתם על הקרב הגדול שמתנהל בירושלים, או ליתר דיוק בוועדת הכלכלה של הכנסת? מדובר בהחלטת משרד האוצר למסות את המשקאות הקלים עתירי הסוכר, ומי שמוצא את עצמה נפגעת מרכזית בסיפור הזה היא החברה המרכזית לייצור משקאות קלים, הידועה גם כחברת קוקה קולה ישראל. החברה מנהלת קרב בלימה כדי למנוע, לעכב או למזער את הנזקים הצפויים לה מהטלת המס, ורוני לינדר, כתבת הבריאות שלנו, עוקבת מקרוב והיא תדווח על הקרב הזה.
דיברנו לא מעט בשבועיים האחרונים על אלפרד אקירוב שרוצה לרכוש את השליטה בחברת כלל ביטוח. המעורבות שלו בחברת כלל החלה אולי בגלל שכלל בשלב מסוים הפריע לו ולבנו בעסקיהם בחברת אלרוב, אבל אנחנו רואים היום שהדוחות הכספיים של חברות הביטוח שממש פורסמו השבוע מלמדים למה בעצם מדובר בעסק כל כך אטרקטיבי. החברות הללו רשמו זינוק חד ברווחיות שלהן, ואסה ססון יספר לנו למה זה קרה ואיך הן עשו את זה.
העלאת מס הרכישה על משקיעים בדירות נועדה לבלום קצת את עליית המחירים ולהרחיק את המשקיעים מהשוק, אך בדיונים שנערכים בכנסת מתגבשת פשרה שתגדיל את תקרת הפטור ממס ברכישת דירה ראשונה ל2 מיליון שקלים, והמשמעות היא ששני שליש מהדירות ימכרו בפטור ממס רכישה. את מי זה ישרת? מרב ארלוזורוב קובעת, בעיקר תל אביבים עם מעמד גבוה. היא תהיה כאן כדי להסביר. יאללה, מתחילים. שלום לרוני לינדר.
היי סמי, היי איתן.
היי רוני.
כתבת הבריאות שלנו, היום היה אמור לערך דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת על המיסוי של המשקאות הקלים. הדיון הזה נדחה, והמשמעות של דחיית הדיון זה שיש לחברה, חברת קוקה קולה, החברה המרכזית למשקאות קלים, עוד איזשהו פרק זמן להפעיל לחצים אדירים על חברי הכנסת כדי שירקחו קצת את הנזקים בעצם שצפויים לחברה.
נכון, זה מה שהם עושים בשבועות האחרונים, זה לא מפליא, זה היה צפוי מהרגע הראשון.
הם רואים עצמם כנפגעים מרכזיים של, של הכוונה למסות משקאות קלים, ממותקים?
בוודאי.
מונופול, תשמע.
מס מאוד גבוה, יחסית, לא. הוא פחות גבוה, אגב, וכבר היה להם הישג אחד, צריך להגיד. לא יתאים להם ספציפית, אבל לתעשייה. בקור זה היה אמור להיות 1.5 שקל לליטר מס, וזה ירד ל1 שקל. הדיאט נשאר אותו דבר שזה מדרגת מס יותר קטנה, 70 אגורות לליטר, ועכשיו הם בעצם כבר כמה שבועות מנהלים קרב מאוד גדול נגד העניין הזה.
שהקרב העיקרי הוא, אני מבין, על הדיאט, זאת אומרת, הם רוצים להוריד את הדיאט לאפס בתקווה או באמונה שהטיעונים שלהם שם יותר חזקים, בזמן שהם מאוד קשה להתווכח עם הסוכר נטו.
יש כמה סיבות, נכון. קודם כל, יש ממש באמת... זה די בלתי אפשרי בשלב זה לטעון שאין צורך במס על מוצרים עם סוכר, זה דבר אחד, וכבר ברור להם שזה קצת קרב אבוד. למרות שגם שם לא עבדה התקווה, אני חושבת.
מה זה לא עבדה התקווה? התקווה שלהם?
התקווה שלהם, כמובן. אנחנו כמובן תומכים במס הזה על מוצר שהוא באמת מזיק ברמות קשות ביותר. ולגבי הדיאט, גם המחקר עדיין קצת צעיר בתחום הזה, וגם יש להם את התקווה שמה שקרה בכל מיני מדינות, שברגע שמיסו רק את המוצרים הממותקים בסוכר, בעצם השוק עבר לדיאט. גם ככה הדיאט זה סגמנט הולך וגדל בקוקה קולה, רק הולך ועולה, גם בקרב האוכלוסיות העניות יותר שהן צרכניות סוכר, גם שם יש גידול בדיאט. והתקווה שלהם בעצם זה שבמקום שאנשים יעברו למים, שזה בעצם המטרה של המס הזה.
אבל הם גם מוכרים מים אגב, רוני.
הם גם מוכרים מים, נכון. זה כבר יהיה החינוך הבא להרגיל אנשים לצרוך את המים שלהם מהברז ולא מבקבוקים.
כן.
אם השקיעו את כל המאמצים שלהם בשיווק מים, זה יהיה פחות, הרבה פחות נזק מ...
איזה טיעונים אמיתיים באמת יכולים להיות לחברת קוקה קולה ולחברות המשקאות האחרים, כשבסופו של דבר בחלק גדול מהמדינות המתוקנות, המערביות, כבר עשו את המהלך הזה לפני שנים, והוכיחו שכתוצאה מהמהלך הזה, ומן הסתם בשינוי תפיסה ונרטיב ציבורי, חלה ירידה משמעותית בצריכה של המשקאות הללו. זאת אומרת, הכל על השולחן, אז עם מה תתווכח?
אין טיעונים חזקים, אני בטח לא אבוא וחזק איזה טיעונים.
לא, אתה מנסה להבין מה כל הלוביסטים האלה עושים.
אפשר לשחק עם הטיעונים כמה שרוצים, ואפשר להגיד ש... למשל, שאנחנו רוצים שאנשים יעברו לדיאט כי זה פחות סוכר, ובכל זאת יהיה בזה איזשהו רווח, ומי יש את הטיעון של ההברחות, שזה טיעון שהוא מאוד ככה חוזר על עצמו, תמיד שרוצים להטיל מס, התעשייה טוענת שתהיה הברחות, שזה בעיניי, זה טיעון ששמענו גם בעישון, במוצרי עישון.
מה, יש שוק שחור של משקאות לא ממותגים מאפריקה?
לא מאפריקה, מהשטחים, זאת הטענה, וכמובן שפיטורי עובדים, והטענות שאנחנו מכירים. עכשיו, והדבר המרכזי שהם מנסים לעשות זה לערער על המחקרים הקיימים, לערער על הלגיטימיות של החוקרים, על הלגיטימיות שהם חוקרים לגבי הדיאט.
למה זה מזכיר לי כל כך את המאבק של חברות הטבק לפני 25 שנה בבתי המשפט ש... באו והוכיחו שזה לא בריא העניין הזה.
אני אגיד לך למה, בשני המקרים מדובר במוצרים שהם מיותרים. זה לא מוצר שאתה אומר, טוב, חייבים לצרוך אותו, אז בואו לא חייבים לצרוך שתייה ממותקת ושתייה מתוקה, אפשר לשתות מים, גם לא חייבים לעשן. וזה בעיקר מזכיר, מכיוון שיש פה הרבה מאוד תעשייה שלמה של מחקרים ממומנים, יש פה ניסיונות לערער על המדע ולבלבל, פה הרבה מאוד, יש פה טיעונים של הטיעון הזה הידוע של התעשייה, כשאנשים יעשו ספורט, ויש פה את הטיעונים של חופש הפרט, אבל בעצם איזה חופש פרט יש לנו כשהילדים שלנו מוקפים בפרסומות ובשיווק של כל המוצרים האלה?
אגב, למחוקק יש היסטוריה של פיצוי של שחקנים על רקע פגיעה ב... ברווחיות שלהם כתוצאה, בדרך כלל כתוצאה מכניסת מתחרה חדש. סתם דוגמה, כשהקימו את הערוצים המסחריים, אז נתנו פיצוי לעיתונים ולחברות של עשו פרסום בקולנוע, על זה שהם איבדו חלק משוק הפרסום. והשאלה אם פה קוקה קולה, חברות המשקאות, מנסות לייצר איזה פתרונות, איזה פיצוי כלשהו, או שאומרות הפיצוי יהיה, תן לנו את הדיאט פטור מהמיסוי הזה, ואנחנו כבר נדע להסתדר עם הצרכן.
אני לא יודעת בדיוק מה הם עושים באפיקים האלה של פיצוי. הם, כן, הם כמובן שהם זועקים שהם יצטרכו לפטר עובדים, ושזה ממש יערוס אותם כלכלית. אני מזכירה שבנוסף למס הזה יהיה גם מאחד בדצמבר פיקדון על בקבוקים משפחתיים, כלומר זה מאוד התייקר. אבל תשמעו, הקטסטרופה כבר פה, זה לא משהו עתידי, זה לא משהו תיאורטי.
כן, ילדי ישראל הם בין הדינים יותר מלאים מרוב מדינות ה-OECD, העולם העשיר.
נכון, וזה גם סיפור של תארים חברתיים. זה לא נכון לדבר על ממוצעים, צריך להסתכל על האוכלוסיות. אם מסתכלים לתוך האוכלוסיות, ממש רואים הבדלים מובהקים בין עניים, חרדים וערבים לעומת שכבות יותר מבוססות ויהודים לא חרדים, גם מבחינת היקף הצריכה האדיר וגם מבחינת הנזקים, ההשמנה, הסוכרת, הפערים הם אדירים, ואלה שבעצם כל מיני אנשים מתיימרים לטעון בשמם שהמס הזה יפגע בהם, בעצם הם יהיו הנהנים הראשיים מהמס הזה. כי הם חייבים לצמצם את הצריכה, מה שקורה שם זה באמת, יש פערים אדירים גם בצריכה, של המוצרים האלה וגם בנזקים.
אז בואי תגידי לנו באמת איפה עומדים כל אחד ממקבלי ההחלטות בוועדה, בהמשך למה שאמרת, במובן הזה של הנציגים החרדים למשל, שהם צרכנים גדולים של משקאות ממותקים באופן מסורתי, בריא או לא בריא, אולי כמו בדברים אחרים בחיים הם אומרים, אל תיגעו לנו בהחלטות שלנו, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים ולוקחים צעד עם החברות?
זה קצת מורכב, אני לא רואה פה את הזעקה שנגיד אנחנו שומעים עם, כמו עם הכלים החד פעמיים למשל. אני חושבת שיש הפנמה והבנה של גם של הפוליטיקאים החרדים, כן באו לוועדה ודיברו על התירוש, לא למסות את התירוש, אבל זה באמת בטל ב-60 מול הכמויות של השתייה המתוקה שהם צורכים. אני חושבת שיש שם איזושהי הפנמה שזה כבר לא, זה לא רק סביב הכסף. כן יש הפנמה שהמס הזה קודם כל יכול לעזור להם, אנחנו פחות רואים התנגדות, יותר הבנה, אני לא יודעת מה הולך מאחורי הקלעים שאני לא מודעת אליו, אבל אתה לא רואה לא את הנציגים של הערבים, ולא את הנציגים של החרדים, אמנם היה בית, אז זה מורכב, כי בעיתונות החרדית כן היו כל מיני מאמרי גוואלד על, על הגזרה הזאת, וילדים שלא יוכלו לשתות בשבת קוקה קולה וכו' וכו', אבל אנחנו פחות מרגישים את זה.
תני לנו ציר זמן עתידי, הדיון היום שהיה אמור להיות הדיון המכריע נדחה, למתי הוא נדחה, ומה הערכות שלך לגבי תוצאותיו, ומשם מתי דה פקטו, כמו שאומרים בפועל, במכונת המשקעות שלנו במשרד, המחירים יעלו.
נכון, להקלטת השיחה בינינו עוד לא נקבע מועד, אבל יושב ראש הוועדה קושניר יצטרך לקבוע מועד בהקדם, מכיוון שב-19 לדצמבר פוקע תוקף הצו ששר האוצר כבר חתם עליו, הוא חייב לעשות את זה לפני כן. אם הוא לא יעשה את זה, זה יהיה מאוד מוזר, ויצטרכו לכתוב מחדש, להחתים מחדש את ליברמן על הצו, וברגע שזה ייחתם, זה אמור להתחיל בחודש שיבוא לאחר מכן, אם אני לא טועה.
יופי. טוב, אנחנו נעקוב.
כן, אז אנחנו...
תחילת 2022, המחירים יעלו בשקל וחצי לליטר, על משקעות שאינם דיאט. בפחיות.
בעיקר בקבוקים משפחתיים, שם תהיה עלייה, מכיוון שהמס הזה הוא מס לפי ליטרים, ובצירוף הפיקדון החדש, חוק הפיקדון, השתייה עומדת מאוד להתייקר. וזה בעצם המטרה, המטרה היא לגרום לאנשים לחשוב פעמיים, לפני שהם קונים את הדבר הזה.
בהחלט. רוני לינדר, תודה רבה.
תודה רבה ותמשיכי לעקוב.
אוהבים לשלם לבנק עמלות גבוהות? שמחים לתת לו להלוות את הכסף שלכם ללקוחות אחרים בריבית גבוהה ולשלם לכם ריבית אפסית? מרוצים שהבנק שלכם משלם משכורות גבוהות לבחירים ונותן אשראי זול לטייקונים שלא כל כך אוהבים להחזיר. אם זה המצב, אז אין לכם סיבה להכיר את אופק, אגודת האשראי שבה אנחנו הבעלים של הכסף שלנו. כן, גם את, גם אתה, אלפים מצטרפים לאופק כדי לקדם שינוי ענק בבנקאות בישראל. וכבונוס, נהנים מהתנאים הכי טובים. אז למה אתם מחכים? אופק, הוגן יותר מבנק, משתלם יותר מבנק. אופק, שווה יותר מבנק. חפשו בגוגל אופק אגודת אשראי. הצטרפו לאופק ותהיו שותפים כבר עכשיו למהפכה.
שלום לאסא ששון.
שלום איתן וסמי.
אנחנו מדברים הרבה בשבועיים האחרונים על הרצון של אלפרד אקירוב להשתלט על חברת כלל ביטוח. תכף נדבר על זה עוד קצת, אבל עוד לפני כן אנחנו רואים את הדוחות הכספיים של חברות הביטוח שהתפרסמו בימים האחרונים, ונראה לנו שיש שם איזה רמז מאוד גדול למה חברות ביטוח זה השקעה כזו מעניינת. אז הם שוברים שיאים ברווחיות, וקודם כל תספר לנו איך זה קרה.
אז באמת בואו רק נסדר מבחינת מספרים. כלל ביטוח, אותה חברה שאלפרד אקירוב לוטה שיניים, סיימה עם הרווח השני בגובו בתשעת החודשים, טיפה מעל מיליארד שקל. החברה הראשונה, הפניקס, עם 1.6 מיליארד שקל, סך הכל בתשעת החודשים הראשונים, חמשת חברות הביטוח הגדולות הרוויחו משהו כמו 5.2 מיליארד שקל, שזה באמת רווחיות לא מאוד, מאוד מאוד גבוהה, בטח יחסית לתחום.
איך תסביר, למה?
איך עושים כאלה
רואה? וזה גם לא תמיד היה ככה.
נכון. היו להם כמה שנים כאלה, הנקודה הראשונה והכי חשובה למעשה זה שוק ההון. סך הנכסים של חברות הביטוח, חמשת חברות הביטוח הגדולות, מסתכם ב-1.5 טריליון שקל. כלומר, יש פה מסת כסף שאם עובדים איתה נכון בשוק ההון, בנדלן, בתשתיות.
בארץ ובחול.
בארץ ובחול, כמובן. זה מייצר לך הכנסה אדירה, ואנחנו רואים את זה, רואים את זה נגיד...
רגע, הכנסה ממה? בואו נעשה סדר בעניין הזה. הכסף הזה הוא לא כסף של חברות הביטוח, או של הבעלים של חברות הביטוח, אלא של הציבור, בדיוק. שחוסך לפנסיה.
הם למעשה מנהלים את הכסף, מקבלים דמי ניהול.
אז בדמי ניהול, חלקם בדמי הניהול על הסכום הזה שגדל כל הזמן.
הנכסים עולים, דמי הניהול גדלים, הרווחיות שלהם גדלה, דמי הניהול גדלים. יש להם גם, אתה יודע, כל מיני תוכניות משתתפות ברווחים כאלה ואחרות שזה
אקסטרה, מניהול עוד יותר גדולים.
עוד יותר גבוהים. כלומר, בהחלט אנחנו רואים פה שיש פה מקור כסף מאוד 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 גדול.
כלומר, הרווח שלהם הוא לא מביטוח, כמו מהשקעות של הכסף שמגיע אליהם.
החלק הארי.
החלק הארי, כן, חלק הארי. אבל זה העניין, אנשים לא מבינים שחברות ביטוח הן יותר חברות השקעה מאשר רק חברות ביטוח.
זה דבר שהוא מאוד ייחודי לישראל, סמי, תזכור, בעולם מקובל שחברות הביטוח מתחלקות לשתיים. חברת ביטוח, חברת מה שנקרא חברת ביטוח אלמנטרי, רכב, דירה, רכוש, ביטוח בריאות, ציוד, ממש ביטוח. אתה משלם פרמיה, מקבל פוליסה, אחת לכמה שנים מחדש אותה, ומזה חברת הביטוח גוזרת את הרווח שלה. והחברות הפנסיוניות הן חברות של ניהול השקעות.
ניהול כסף, כן.
בדיוק, ניהול כסף. ויש כמובן גם ניהול היבטי מס כאלה ואחרים בזה.
אגב, אמרת שהפניקס הרוויחה יותר מכלל ביטוח, אז לכאורה יש שם אולי ניהול יותר טוב, אבל צריך לזכור שהסיבה המרכזית לכך שחברות הביטוח הרוויחו הרבה מאוד כסף, כמו שאמרת, זה שוק ההון, והגאות בשוק ההון קשורה לעובדה שהריביות מאוד מאוד נמוכות, וכל הכסף, רוב הכסף, הולך או לשם או לנדלן, כלומר, חלק מה... רווחיות הזו לא קשור לכישרון או לניהול.
יותר נכון. מזה, יותר מזה, יש תופעה, תכף תסביר אותה, את ההיקף שלה, שמדינת ישראל מחייבת את האזרחים להפריש לפנסיה.
אז למעשה, באמת בדקנו את זה היום.
כתוצאה מזה, חברות הביטוח מקבלת את חלק הארי מהחוק הזה. זאת אומרת, בעצם המדינה היא זאת שמסדרת ומארגנת את הצמיחה.
איתן, אתה יודע להעריך כמה כסף זורם לחברות הביטוח כתוצאה מהחוק פנסיה עצמו?
בשביל זה הבאתי אותך לפה.
הערכה היא סדר גודל של 50 מיליארד שקל.
בשנה.
בשנה. בסך הכל חברות הביטוח נהנות מזרימה של 130 מיליארד שקל בשנה, מתוכו ה-50 מיליארד שקל זה באמת חוק פנסיה חובה, הן עצמאים והן שכירים שלמעשה נהנים מהתוספת הזאת. כלומר, אילולי החוק הזה סביר להניח שלא היינו רואים 130, היינו רואים משהו הרבה יותר קטן, עדיין מספרים גדולים. וסמי, לגבי מה שהערת לגבי שוק ההון, בוא, כולם, כל השחקנים, כל חמשת חברות הביטוח יודעות את שוק ההון, ומשחקות בדיוק באותם תנאים. עובדה שאנחנו רואים שיש כאלה ששיחקו אותה יותר נכון, ויש כאלה ששיחקו אותה פחות נכון. אין, לא כולם נמצאות באותו קו.
כן.
כן, זה...
אז מה עכשיו, פניקס יודעת לגבי... לעשות שכלל ביטוח לא יודעת לעשות?
פניקס, למשל, באמת נכנסה לכמה וכמה חברות, והיא ממשה חלק מהם. בכלל זה לא היה השקעה של יעל בן סימון, אלא זה בכלל היה השקעה של יעלי שפי, כלומר, אנחנו מדברים על משהו כמו לפני למעלה מעשור.
שהבשילו עכשיו.
למשל, בדיוק, כמו למשל, עד 120 שהם מכרו ברווח גדול, גם השם קנו לפני כמה שנים והנפיקו אותה ורשבו רווח גדול. ויש להם עוד כמה השקעות עסקיות שהם הולכים ונכנסים, ראינו אותם נכנסים עכשיו לפרטנר, יחד עם אבי גבאי, הם יחזיקו.
הפניקס היא חברה יותר אגרסיבית ויותר חדשנית, נקרא לזה ככה, לאו דווקא במובן חיובי או שלילי, בפעילות ההשקעה שלהם. יותר כניסות לחברות ריאליות, יותר שותפויות, יותר נכסים בלתי סחירים, יותר קרנות גידור וקרנות פרייביטי וכאלה. החברות האחרות היו קצת יותר שמרניות, כיוון שגם התחום הזה נמצא בגאות כמו כל הכלכלה, אז הם הרוויחו מהדבר. אם הצמיחה הייתה איטית, האחרים היו אלה שהיו נראים יותר טוב בסיטואציה. אבל בסדר, צריך להוריד את הכובע איפה שאנשים מצליחים.
זה היה, אתה יודע, לכולם יש את אותם כללי משחק, וכל אחד קובע איך הוא משחק במגרש הזה.
אנחנו לא מתווכחים עם הצלחה.
בדיוק.
אוקיי, אז בוא נחזור רגע לאלפרד אקירוב, הוא רוצה לרכוש את כלל ביטוח. ספר לנו בכמה מילים על כלל ביטוח, על ההתמחות שלה.
אז זהו, כלל ביטוח היא באמת חברה, מה שנקרא מוטת סוכנים. בסך הכל ראינו את יורם נווה, וגם שאלנו אותו באמת כמה הוא מוטרד, אחרי שניסו להדיח אותו מזה שאלפרד אקירוב הולך להיות, והוא באמת אמר, אני מתסתפק בצד של התוצאות, אני רוצה להביא מספרים, והנה אני מביא את המספרים, יחליט בעל השליטה מה הוא עושה. וכלל ביטוח היא בעיקר, בוא נאמר ככה, היא מבוזרת מבחינת האפיקים, כלומר יש לה באמת תיק פנסיוני, אבל לא הכי גדול בתעשייה. יש לה ביטוח אלמנטרי די גדול ודי מרוויח סך הכל, כאשר ההבדל העיקרי זה שהם למדו לעבוד יותר טוב עם הסוכנים. הם ביצעו מהלכים דיגיטליים יותר עם הסוכנים, הם מאמינים בערוץ הפצה הזה שנקרא סוכנים.
קנו סוכניות.
קנו סוכניות.
ומה אומר הממונה על שוק ההון, דוקטור משה ברקת, על הרעיון הזה של אלפרד אקירוב? הוא זורם איתו? הוא יאפשר לו לקנות את כלל ביטוח? או שהוא מתלבט?
הוא כרגע הביע נכונות, איך נגדיר את זה? הביע נכונות ראשונית שהוא יצא למהלך הזה, עוד לא נתן שום אישור סופי, כי גם עוד לא הוגשה שום בקשה רשמית כדי לקבל... את האישור הסופי. כמובן, אלפרד אקירוב צריך לאסוף את המניות עוד 15% לפחות, סדר גודל שהשקעה של עוד מיליארד שקל. הוא צריך למצוא את הדרכים מאיפה להביא אותם, מחברות ביטוח, מאנשים פרטיים, מהבורסה עצמה.
אבל הוא צריך גם לבקש את אישור שליטה.
בלי זה לא יקרה.
הוא קיבל אישור לשליטת מיעוט של 15%. האישור הזה ניתן על ידי...
זה כבר ניתן בעבר.
דוקטור ברקת לאלפרד אקירוב, הוא רכש את המניות הללו. ועכשיו כדי להשלים את השליטה ולהגיע ל-30%, הוא באמת צריך להגיש בקשה לשליטה מלאה. יחד עם מתווה שיסביר איך הוא רוכש, איך ייראה ההון שלו והסיטואציה הפיננסית של כל הקבוצה הזאת.
נזכיר שהוא קונה את זה באמצעות אלרוב, חברת אלרוב נדלן.
בסיום התרגיל, ואז עם כל זה צריך להחליט דוקטור ברקת, האם הוא באמת מאשר את הדברים או שלא, ואם לא, באיזו עילה. אז אנחנו דיברנו כבר לא מעט פה על הצדדים השונים של אלפרד אקירוב בסיפור הזה, אבל בהקשר למה שאתה אומר, מה שמעניין הוא שגם אקירוב, גם שלמה אליהו במגדל, שניהם דיברו על העניין הזה שהם רוצים לקנות ולשלוט בחברת ביטוח עבור הילדים שלהם, אבל סביב הדיווח שלך של הדוחות שהם טריים מהבוקר, זה מסביר את הסיפור, כי כמעט לא משנה איכות הניהול של אותם ילדים, זה עסק שבוא נקרא לילד בשמו, ירוויח תמיד.
כן, אבל תמיד אפשר לקלקל, איתן.
תשמע, אפשר להיות יותר טוב ופחות טוב ביחס
למתחרים. בוא נאמר, מגדל, אם לא היו מקלקלים, כנראה שהשווי שלה היה הרבה יותר גבוה.
בוא, איתן, מגדל איבדה עוד מקום בדירוג.
יש ילדים של אנשים שהולכים ומקימים סטארט-אפ, יש ילדים של אנשים שהולכים וההורים קונים להם חברה שרק המדינה מכריחה את הציבור לתת לה 50 מיליארד שקל בשנה. אוקיי, ברמת המערכת, לא פר
אבל
חברה.
אבל אתה רואה את מגדל הולכת ומאבדת את המעמדה. פעם מגדל הייתה חברת הביטוח בעלת השווי שוק מספר 1, והיום היא מספר 4. אם היית אומר לפני 5 שנים שכלל ביטוח תהיה שווה יותר ממגדל, אנשי מגדל היו יורים בך פחות או יותר. והנה, זה קרה. השבוע כלל ביטוח נסחרת בשווי יותר גבוה ב-200 מיליון שקל ממגדל. והפער הולך וגדל, כן, הוא לא, כלומר, כן יש פה אלמנט של הניהול, ונכון שחברת ביטוח היא בבסיסה אבזה שמטילה, אם אני צריך נגיד לקחת כלל אצבע, חברת ביטוח יודעת לייצר בממוצע בשנה, סדר גודל של בין 250 ל-300 מיליון שקל רווח, לא חשוב מה יהיו תנאי השוק, פעם זה יותר, פעם זה פחות, אבל זה הממוצע שכשאתה מסתכל על נכס מניב כמו חברת ביטוח.
עשה, למדנו בעצם שחברת ביטוח, אם היא מנוהלת טוב או לא טוב, היא מרוויחה הרבה מאוד כסף.
נכון.
ולכן עדיף כל כך שהיא תנוהל טוב, אבל זה נכון גם, והמקרה של מגדל הוא ממש בולט, זה שניהול קפריזי כזה והרבה מאוד טלטלות ניהוליות, ודאי מורידות את השווי של החברה ואת הרווחיות שלה. אנחנו נמשיך כשיהיו עוד דוחות ועוד התקדמות.
תן לי חברה לניהול כספים, שכיף הכספים שלה גדל בקצב של 6-7% בשנה, אני חושב, נכון? זה המספר, גם אם יורד גשם וגם אם יש שמש בחוץ, למעט באמת בתסריט יוצא דופן של איזושהי מפולת, וגם אז מתוששים מזה אחרי כמה שנים, אי אפשר להפסיד מהדבר הזה.
יפה, אסא ששון, תודה.
בכיף.
שלום למירב ארלוזרוב.
שלום רב.
דיברנו עם אסא ששון, כתב הביטוח, והוא סיפר ודיווח לנו על 9 חודשים המדהימים שהיו לחברת ביטוח והרווחים העצומים שלנו, והזכרנו את העובדה שבמידה רבה זה יכול גם להסביר את הלעיתות של משפחת אקירוב לרכוש את השליטה בכלל ביטוח. ואת כותבת היום ומסבירה שהמפקח, מי שצריך לאשר את הרכישה הזו, דוקטור משה ברקת, צריך לדחות אותה.
אנחנו כמובן היינו רוצים לקוות שאקירוב מתייחס לכלל ביטוח כאל השקעה פיננסית גרידה. יש לנו יסודות סבירים מאוד לחשד שמדובר במעבר לכך. כלומר,
לא, הוא אומר את זה ומצהיר את זה, קבל עם ועדה ועיתון ושערים בעיתונים, שהוא רוצה את השליטה ורק את השליטה.
בסדר, יש לנו, אני מנסה להסביר את העובדות, יש לנו יסוד סביר לחשד שמדובר בשיקולים שהם מעבר לכך. אני מפנה את כולם לדוח דנציגר, שפרט את הקשר התמוע בין הסכסוך שפרץ בין כלל לחברת אלרוב, אפרופו אישור עסקת בעלי עניין, לבין התחלת הרכישות של מניות כלל בידי אלרוב, בד בבד עם התחלה של איומים של אלרוב על חברת כלל ביטוח, בכל מיני טוענות שונות ומשונות. התחושה היא מאוד רעה, גם כותב את זה, שופט לשעבר, בית משפט עליון לשעבר, דנציגר, שקיים חשד לכאורה שהרכישות נעשו במטרה ללחוץ על כלל, בעצם לגרום לכלל לרדת מהגב של אלרוב ולאפשר את אישורי עסקות בעלי העניין שם. אנחנו לא יודעים בוודאות שזה נכון, אבל החשד הוא מוחשי מאוד, ולכן חד משמעית, חד חד ערכית, אקירוב פסול מלהיות בעל שליטה בחברת ביטוח. הוא לא הוכיח שהוא מבין את באמת את החשיבות הציבורית של שליטה בחברת ביטוח. אני מזכירה לכולנו, 2 טריליון שקלים מכספי הציבור יושבים בחברות הביטוח, מנוהלים שם, כפנסיה של כולנו. זה לא רק השקעה עסקית, זו גם השקעה ציבורית. יש גם ביטוח שהמדינה נותנת דה פקטו גם לבנקים וגם לחברות הביטוח, סוג של ביטוח על מפני קריסה. השיקולים הציבוריים כאן הם מאוד חשובים, ואקירוב פסול, הוכיח שהוא פסול.
ולמעשה, את מעלה טיעון אחד מרכזי ומקורי בעניין הזה, שאם יגיע לשליטה של חברת ביטוח אדם שיש לו טרק רקורד של ניסיונות לסחיטה באיומים והלכת אימים.
בוא נזהר במנוחים.
כאלה ואחרים. לו... אני, אבל בסדר, okay. הפעלת לחצים באמת שנראים קצת אגרסיביים מאוד על חברות ביטוח. זאת אומרת, והיה ואחר כך זה מה שיקרה בשאר חברות הביטוח, אז השוק שלנו פשוט לא יתפקד.
אז תראה, יש כאן, א', אני חושבת שלאור החשד הכבד סביב מדוע אקירוב רוצה לרכוש את השליטה בכלל ביטוח, ולאור זה שאנחנו מבינים שמי שכנראה שלם את המחיר על רכישת שליטה כזו, יהיו אותם מנהלי השקעות בכלל ביטוח שנאבקו נגד עסקות בעלי העניין באלרוב. בעצם מי שהם נאבקו נגדו קודם כמחזיקי מניות, עכשיו יהיה הבוס שלהם. המסר שיעבור לכל שוקון יהיה, אל תתעסקו עם בעלי שליטה חזקים ובעלי אמצעים, כי מחר ריבולה לכם. זה יהיה מבחינתי, לדעתי, הרס השוק הפנסיוני וההגנה על אינטרס הציבורי בשוק הפנסיוני. אני רוצה להוסיף עוד משהו. יש כאן בעניין לקונה בכל התהליך של אישור שליטה. לא יכול להיות המצב שבו שני מפקחים, המפקח על הביטוח והמפקח על הבנקים, הם אלה שמחליטים לבדם מי רשאי לרכוש שליטה ומי לא. הם לא מחויבים בדיווח, הם לא חייבים בשקיפות, הם לא חייבים בלהיוועץ עם אף אחד. מדובר בהחלטות שעולות להשפיע על כל היציבות של שוק ההון ועל הדימוי הציבורי של שוק ההון.
אז מי אמור לקבל את ההחלטות?
אני חושבת שצריך לעבור לוועדה ליציבות פיננסית. לכאורה, הוועדה הזו עוסקת רק במצבי מפולת. גם פגיעה במוניטין ובדימוי הציבורי של שוק ההון מסכן את היציבות של שוק ההון. אני חושבת שהוועדה צריכה לכל הפחות שיהיה חובת היוועצות איתה.
כן, שהיא פועלת בבנק ישראל, צריך להגיד.
היא משותפת לבנק ישראל ולאוצר ולכל המפקחים הפיננסיים. זו גדולתה שכולם משווים במקום אחד.
כן, רעיון טוב. אני חושב שגם יכולה להיות לראייה רוחבית יותר של המערכת, ההשפעה גם של איך זה נראה כל דבר, למי אתה נותן, למי אתה לא נותן.
ומה השיקולים, וגם יהיה
בכלל. ובינינו, אין לה כל כך הרבה עבודה. זאת אומרת, מפולת יש פעם ב-10-15 שנה, והחלפת בעלות על אחד מהבנקים הגדולים, או חברות ביטוח הגדולות, זה גם דבר שקורה פעם בעשור, הם יכולים להתחבד ולעסוק בדבר כל כך מהותי. אבל לא לשם כך
התכנסנו
הפעם. אנחנו...
אגב, זה קצת קשור, כי הוועדה ליציבות נכון. פיננסית לוקחת בחשבון כל מיני סיכונים למערכת, לאו דווקא מכירת חברות ביטוח. למשל, מה שקורה בשוק הדירות, גם זה סכנה ליציבות פיננסית.
כן.
ומכאן תרים להנחתה למירב.
ומכאן אנחנו עוברים לשוק הדיור, לנושא קשור, אך קצת שונה. השבוע התחיל למעשה ההגדלה, הרחבה של מס הרכישה על משקיעים. אם הם שילמו בהתחלה מהשקל הראשון 5% מההשקעה שלהם כמס כזה, עכשיו הם מתחילים כבר 8% מהשקל הראשון. והשאלה הגדולה, האם זה באמת משהו שישיג את המטרה המוצערת של השינוי הזה, שזה יציאה של משקיעים מהשוק, השארת הדירות לזוגות צעירים לצורך העניין, וכך אולי איזשהו התמתנות במחירים, או שבהפוך על הפוך זה יכול ליצור דברים אחרים. אז איך את רואה את זה?
תראה, ההיסטוריה כאן היא מאוד ברורה, וזה לא היסטוריה רחוקה. היה לנו שני אירועים מובהקים. ב-2015 העלינו את המס רכישה על משקיעים מ-5% ל-8%.
וזה קרר קצת את השוק.
ב-2020 עשינו הפוך, הורדנו חזרה מ-8% ל-5%.
וזה חימם קצת את השוק.
וראינו פשוט תגובה מדהימה אצל המשקיעים. זה פשוט הייתה, ב-2015 הם היו, אם אני לא זוכרת נכון, 37% מהרכישות בשוק רבעון לפני, וברבעון אחרי הם צנחו ל-17%. כלומר, זה פשוט היה התרסקות רבתי.
כן, אגב, זה... באותה תקופה גם היה את המחשבה בעצם למסות בעלי דירות, בעלי 3 דירות ומעלה, באמצעות חוק מיוחד, וגם זה הרחיק את המשקיעים מהשוק. לפחות עד שיתברר שזה, החוק הזה לא עובר.
אבל זה לא נכון, כי עובדה שמ-17% המשיכו להידרדר עד ל-13% מהרכישות בשוק, והנה כשלפני שנה אדון ישראל קץ ברוב גוניותו, אלא הוריד מחדש את המס ל-5%, אנחנו זינקנו מ-13% ל-21% בתוך רבעון.
וכך גם המחירים.
זה ברור שהמשקיעים מגיבים לזה.
אז זה הגיוני, ואת יודעת, כלכלנים לא יודעים להגיד הרבה באמת על העולם. יש דבר אחד שהם יודעים להגיד, זה שהם מטילים מס על מוצר, אז קונים אותו פחות. אז זה דווקא הגיוני ועושה שכל. אז למה את לא חושבת עם כך שיקרה בדיוק אותו דבר, גם הפעם, ומספר המשקיעים ירד? מספר המשקיעים שקונים דירות ירד.
הפוך, זה מה שאני חושבת, שעלאת מס הרכישה תפחית את מספר הרכישות בידי המשקיעים, ולכן תותיר יותר דירות פנויות לרכישה בידי רוכשי דירה ראשונה או יחידה, וכן, וזה קצת יצנן את עליות המחירים בשוק.
כן, רק שבדרך מנסים להגיע לאיזושהי פשרה שמגדילה את תקרת הפטור ממס רכישה ל2 מיליון שקלים.
זה לדירה ראשונה.
לדירה ראשונה.
דירה יחידה לסדר.
והשאלה היא, מי הנהנים העיקריים מהדבר הזה?
יפה. עכשיו, מה שעשו כאן, עשו איזשהו מקח וממכר עם האופוזיציה, שאמרה, בסדר, אנחנו נתמוך בעלאת מס רכישה על משקיעים, בתנאי שנוריד את המס רכישה על זוגות צעירים, אלה שקונים דירה ראשונה או דירה יחידה, זה לא אותו דבר, דירה יחידה זה משפרי דיור. אבל בואו נקרא לזה דירת מגורים, בסדר? נעשה את זה יותר פשוט. אז הם רוצים בעצם להרחיב את הפטור, הפטור היום הוא 1.75 מיליון שקלים, כלומר, עד הסכום הזה יש פטור, לא משלמים מס רכישה בכלל, רק שתבינו, 2/3 מהדירות הראשונות נמצאות בתוך הפטור הזה. כלומר, העלאה של הפטור כבר היום חלה רק על השליש העליון של רוכשי הדירה הראשונה, בסדר? אז רוצים בכל זאת לעלות ל-1.93, שם זה כבר יהיה 75% שיהיו פטורים, והוויכוח בעצם הוא על הקיזוז, כי אמר משרד האוצר, אני מוכן לזה, לדרישה של האופוזיציה, ובתנאי שזה לא עלה לי כסף. כי בסוף מס רכישה, זה כמו מע"מ, נכון? אתה קונה, אתה משלם, זה מס שנועד להכניס כסף למדינה, הוא לא נועד להשפיע על התנהגות, לפחות לא בשיעורים האלה. ואז האוצר אומר, אני צריך את הכסף, אז בואו נקזז באמצעות זה שנעלה את המס רכישה על דירה ראשונה או דירה יחידה ברמות המחיר היותר גבוהות. פוזיציה אמרה, בסדר, הסכימה, ואז הם באו מצאה נורא חמודה, בסדר, נעלה רק מעל 15 מיליון שקלים.
כן.
שזה בערך הנולת מה, בערך אלפיון, כן. עכשיו זה כמובן לא מקזז, אז בעצם המאבק עכשיו הוא מאיפה יביאו את הקיזוז, ובעצם ומשרד האוצר טוען שצריכים לפחות מעל 3.5 מיליון שקלים להעלות את המס רכישה, זה אומר שכל אלה שקונים באזור המרכז ותל אביב שהתכבדו, ישלמו יותר מס רכישה, גם זה דירתם הראשונה, לא נורא. אבל בינתיים אין הסכמה.
כן, תאמרי לי, למה בעצם אם העסק הזה מוכח כעסק כל כך יעיל ועובד, לא הלכו צעד יותר רחוק, ובסך הכל החזירו את המצב למה שהיה לפני ישראל קץ, זה דהיינו למה שהיה לפני קצת יותר משנה. מדוע לא להטיל מס אפילו יותר גבוה, נניח 10% מהשקל הראשון על משקיעים, בצורה שאולי באמת תגרום לחלק גדול מהמשקיעים לפנות לאפיקי השקעה אחרים, בורסה או מה שזה לא יהיה.
אז בוא נשאל אותך שאלה יותר.
ואז נקבל את האפקט בצורה יותר חדה.
אבל למה ללכת בכיוון הזה שמס רכישה או בכל זאת מס מחזור, יש איזושהי טענה נגדו. למה ללכת למיסוי הכי מתבקש, הכי הגיוני והכי צודק, מס השכר דירה? עכשיו, המס השכר דירה הוא צודק גם בגלל שא' הוא ירתיע משקיעים מאוד, זה מס על התשואה שלהם, הם לא אוהבים את זה. ב' זה יחייב אותם לדווח על זה שיש להם דירות להשקעה. חברים, יש טונה של כסף שחור בדיור להשקעה היום. באמת, אין סוף.
פה יש שיתענו שזה רק יחמיר את העניין, זאת אומרת.
למה?
מכיוון שזה...
הם יגלגלו את זה על הסוחרים.
לא, יגלגלו את הסוחרים, והסוחרים זה לטעמי זה בלוף.
רגע, רגע, שנייה, יש לזה תשובות.
כי זה שוק לא עובד ככה, אתה לא יכול להגיד לגלגל לסוחרים. אם היית יכול לעלות מחיר, היית מעלה מחיר, נקודה. זה שפתאום אתה מחליט שמשיקולים שלך, אתה מגלגל משהו על הסוחרים, זה לא בדיוק עובד.
זה נכון, אחד, שתיים, הסוחרים זה בדרך כלל אוכלוסייה יותר חלשה, מאוד קשה לגלגל עליהם, ושלוש, ההצעה אומרת לא נעלה בבת אחת ל10%, נעלה 2% בשנה לאורך 5 שנים, ואז זה כנראה די יחליק את זה. יש לזה פתרונות, בקיצור. ואגב, ובסופו של דבר, הצד הכי יפה בזה, שזה פעם אחת ולתמיד, גם יחשוף את המספרים של שוק השכירות, אתם לא תאמינו, מדינת ישראל לא יודעת כמה דירות להשכרה יש. אין לה מושג, כי אין דיווח.
היא לא יודעת כמה דירות
ריקות יש. וכל ההון השחור שמושקע היום בדיור להשקעה, יתחיל להיחשף. באמת. עכשיו, זה לא קרה. אני מזכירה לכולנו, בגלל האדון גדעון סער, שר המשפטים שלנו, שאני לא רוצה להגיד מה היו שיקולים שלו.
ההצעה הזאת במהותה הייתה באחת הגרסאות הראשונות של חוק ההסדרים.
הייתה הצעה מרוקחת, רק חובת דיווח, בלי מס.
וגם את זה הוא ביטל.
וגם את זה ביטלו.
מדוע? איך הוא הסביר את זה?
נו, למה? כדי שכל החברים שקונים דירות להשקעה ונהנים מהכנסות פטורות ממס על שכר דירה, לא יצריכו לדווח. אז א', לא יצריכו לשלם מס, וב', לא יצריכו להסביר לרשות המסים. רגע, 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 מאיפה יש לכם 3 דירות להשקעה? תסבירו לנו מה מקור ההון שלכם, בבקשה.
את רומזת שממשלת השינוי היא ממשלת שרואה את בעלי הנכסים ובעלי ההון והעשירים לנגד עיניה יותר מאשר את עניי העם?
אני לא רומזת כלום, אלה עובדות.
יפה. הרב ארלוזורוב, תודה.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה לך.
ותודה רבה גם למאיה בניסן וליונתן מניאביץ שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.